הגענו לדף ע"ד עמוד א', תחילת פרק שביעי. למדנו שצריך לצלות את קורבן הפסח צלי אש, ולא בשל ומבושל במים. עוד למדנו שצריך לצלות אותו ראשו על קראה ועל קרבו. כלומר, צריך כולו כאחד. והמשנה דנה כעת איך עושים את זה. כיצד צולים את הפסח, מביאים שיפוד של רימון, תוכבו מתוך פיו עד בית נקובתו, לוקחים שיפוד של עץ רימון שהוא יבש, תוכבים את השיפוד מתוך הפה של קורבן פסח עד לפי הטבעת, ונותן את קרעיו ואת בני מאב לתוכו, דיבר רבי יוסי הגלילי. לפי רבי יוסי הגלילי לוקחים את הקרעיים שחותכים מהברכיים ומטה, ובני המאיים שהוציאו אותם כדי לשטוף אותם, להדיח אותם, מחזירים אותם לתוך חלל הבהמה, וככה צולים אותו על ראשו ועל קרעיו ועל קרבו, כולו כאחד. רבי עקיבא חולק אל רבי יוסי הגלילי, והוא אומר, כי מבישול הוא זה, זה נשב כאילו זה מתבשל. בני המאיים מתבשלים בתוכו כאילו זה בתוך סיר. ואסור בשל ומבושל במים, מותר רק צלי אש. לכן, מה עושים? תולים חוצה לו, תולים את הקרעיים ובני המאיים חוצה לו, כלומר תוכבים אותם בשיפוט של קורבן הפסח מחוץ לגוף של הבהמה. עוד למדנו, אין צולים את הפסח לא על השיפוט ולא על ההשכלה, אסור לצלות, אסור להשתמש במתכת כדי לצלות את הפסח, כי מתכת מוליכה היטב את החום, זה נקרא חם לקצתו, חם כולו, אם חלק אחד של המתכת חם, אז כל המתכת היא חמה, ובעצם יוצא שחלק מקורבן הפסח נצלט על ידי המתכת, על ידי מה שהתחמם מהאש, ולא על ידי האש עצמה. ולמדנו צלי אש ולא צלי מלחמת דבר אחר. אמר רבי צדוק מעשה ברבן גמליאל שאמר לתאבי עבדו, צא וצלה לנו את הפסח על ההשכלה. לכאורה הוא התיר על ההשכלה, ולכאורה זה סותר מה שלמדנו שלא לעשות זה על ההשכלה, והגמרא תדון בזה בדף עין ה'. עכשיו אומרת הגמרא, ונתי של מתכת, למה לא נביא מת של מתכת? למה אומרים להביא שיפוט של רימון? אלא כמו שאמרנו בהמשך המשנה, עד ידי חם מקצתו וחם כולו, קמית ומחמת השיפוט, ורחמן אמר, צלי אש ולא צלי מחמת דבר אחר. מכיוון שהמתכת מוליכה היטב את החום, זה נקרא חם מקצתו חם כולו, ובעצם חלק מהבשר קורבן ניצלה מחום של המתכת ולא מהחום של האש עצמה. ואמרנו, צלי אש ולא צלי מחמת דבר אחר. אומרת מה בסדר, אז הבנו, של עץ, אבל למה דווקא רימון? ונטי של דקל, אלא על ידי איתרשי במפיק מי, הרכב בושן, מכיוון שיש לענפי הדקל חריצים, הוא פולט מים מתוכו בשעה שהוא מתחמם מהאש, ולכן זה סוג של בישול, זה לא ממש בישול, אבל פולש נפלט קצת מים, ולכן הווי כמבושל, נחשב כמבושל. ונצי של תאנה, אולי ניקח שפוט של עץ תאנה, אלא עד ידי מחלחל מהפיק מים והווי לכמבושל, מכיוון שהענף של תאנה הוא חלול, יש איזה נוזלים, פולט מים מהאש, אז נחשב כמבושל. ונצי של אלון, של חרוב ושל שקמה, אולי אחד העצים האלה, אלא עד ידית לבי קיטרה, מכיוון שיש קשרים בענפים של העצים האלו, וצריך להחליק אותם, ואז יוצר איזה חור, אז מה פיק מאיה? בזמן החור, במקום של החור נפלט מים, וכמו שאמרנו, הפסח נעשה כמבושל. אז שרימון אומרת, מה נעמיד בי קיטרה? גם רימון יש בו קשרים שצריך לחתוך ונפלט נוזלים. אלא אומרת מה ברימון, שיעי קיטרה, הקשריו של רימון הם חלקים, לא צריך לחתוך אותם. ביבייטמה, בנב גברשתה. אולי תובר במשנה על נטייה בת שנתה, תלי בקיטרי שאין בה עדיין קשרים. עומד גם ואי גבי פסקי, יש את מקום החיתוך, הרי צריך לחתוך את הענף, כדי לדחוף אותו מהבמה, מהבהמה, צריך לחתוך אותו מעל העץ. אז איפה שחתכו אותו, יש שם איזה מקום שיכול להיפלט שם, לפלוט שם מים, כי יש שם מקום שיכול להתכנס מים, ואז נפלט מהאש. אלא דמפק לבפסק אלה בה, הוא מוציא את מקום החיתוך של הענף אל מחוץ לבהמה. כשהוא תוחב את השיפוט, המקום החיתוך מהעץ הוא מחוץ לבהמה, ועצם נפלט החוץ, אבל לא מבשל ממש את הבהמה עצמה. אומרת גם את נידן דלא קר ביהודה, המשנה שלנו לא קר ביהודה. נתניה רבי יהודה אומר, כשם ששיפוט של עץ אינו נשרף, כך שיפוט של מתכת אינו מרתיח. לדעת רבי יהודה, כמו שכשתוחבים שיפוט של עץ, ובעצם מה שתחום מתחת לבשר, אז הוא לא נשרף, כתוב דבר גם מתכת. מה שמתחת לבשר בעצם לא אומרים חם מקצתו חם כולו. הוא חולק על הדין חם מקצתו חם כולו כשיש בשר, קורבן פסח, שמכסה הרבה מהשיפוט של המתכת. ובעצם הבשר ניצלה מהאש ולא מהמתכת. זו דעת רבי יהודה. והמשנה שלנו לא אמרה כך. אז אמרו לו חכמים רבי יהודה, זה חם מקצתו וחם כולו, כמו שאמרנו, השיפוט של מתכת, חם מקצתו חם כולו, מוליך היטב את החום. וזה השיפוט של עץ, חם מקצתו אינו חם כולו. למדנו במשנה נותנת קרעיו בתוכו, זו דעת רבי יוסי גלילי. תניה רבי שמעאל קורא תוך, רבי שמעאל כשהוא היה שומע שומע את בשר קורבן פסח רותח, אז הוא היה עומד תוך, קורא לזה השם הכל הרתיחה. הוא סבר, כדעת רבי יוסי גלילי, שמכניסים את המעיים בתוך הבהמה, ולכן זה עושה מין פעולת רתיחה כזאת, תוך. רבי ישמעאל קורא הוא קדים מקולס. מה זה קדים מקולס? כאילו יש לבהמה הזאת כובע נחושת. הוא סובר, רבי טרפון סובר כרבי עקיבא, שתולים את הקריים בבני מים בחוץ, מעל ראש הבהמה, וזה נראה כביכול, הבהמה חבושה כובע נחושת על ראשו, וזה נקרא קדים מקולס. תנו רבנן, איזו קדים מקולס שאסור לאכול בלילי פסחים בזמן הזה? כל שצלעו כולו כאחד, נחתך ממנו איבר, הוא נשלק ממנו איבר, אין זה קדים מקולס. מה נקרא קדים מקולס שאסור לאכול בזמן הזה? אז אמרנו, רק אם צלעו כולו כאחד, ואם נחתך ממנו איבר, או נתבשל ממנו איבר, אפילו השאר צלעו אותו באש, אז אין, זה לא נקרא קדים מקולס. אומרת הגמרא, השתא יש לומר נחתך ממנו איבר, אף לגב דקא מית ולבעדי. אמרת לא, נשלק מבעיה. אם אמרת כבר שאם נחתך ממנו איבר, אף לפי שהאיבר החתוך נצלה יחד עם שאר הבהמה, הרי חתכו איבר וצלו אותו יחד עם שאר הבהמה. למרות שחתכו אותו, אמרנו זה כבר לא נקרא קדים מקולס. אז אם חתכו אותו ובישלו אותו את האיבר הזה, נשלק מבעיה, צריך לומר זה פשוט. אלא אמר רב ששת ששלקו במחובר, מדובר פה שהוא שלק את אחד האיברים, בישל אחד האיברים, כשהוא מחובר בגוף הבהמה. כלומר, למרות שהאיבר לא נחתך, בכל זאת זה לא נקרא קדים מקולס, כי הוא לא נצלק, הוא לא אלא חלקו התבשל. מכיוון שבאנו במשנה את הדין שנותנים את הקרעיים ובני מים בתוך הקורבן, בתוך הגוף של הקורבן, אז הגמרא דנה פה לגבי צליה שדומה לכך, שתוכבים בשר בתוך משהו אחר, וצולים את הבשר. אנחנו יודעים, כדי להוציא את הדם מהבשר, צריך למלוח את, את הבשר. ואז המלח שואב את הדם מהבשר. יש עוד דרך, הצליה, הצליה, אם צולים בשר, חתיכת בשר, בלי למלוח אותו, הצליה גם שואבת את הדם מהבשר. אז אמר רבא, היי מוליאטה שרגה. מוליאטה זה נניח אוף ממולא בבשר קטוש. אם צולים אותו כך, בלי להוציא את הדם לפני כן במליחה, מותר באכילה. למה? אמר דה הבית, רק הבלה דמה, הרי הבשר שמבחוץ בולט הדם שבפנים. נניח, אם ממלאים את הבשר פנימה, אז העוף שהוא מכסה את הבשר, הוא בולע את הדם מהבשר. הוא לא יוצא החוצה לגמרי. על זה אמר רבא, אמר לכבולה, כך פותק, כמו שהוא בולע, הוא גם יוצא החוצה. הצליה שואבת את הדם מהבשר הפנימי אל הבשר החיצוני העוף, וגם משם החוצה לגמרי. כבולה כך פולטה. עומד גמרא, נימא מסיילא, אולי נאמר סיול דיבי רבא, שכבולה כך פולטה, מהמשנה שלנו. נותנת קרעיו את בני מאב לתוכו. הרי למדת בקורבן פסח, מותר לשים את, לפי רבי יוסי הגלילי, את הקרעיים ובני מים לתוכו. למה? רצולים את קורבן הפסח. למה עושים את זה? למה משום מדברים על כבולה כך פולטו? מותר לשים את הקרעיים, כי הצליה שואבת את הדם גם ממה שבפנים, החוצה לגמרי, של לאש. אלא עומד גמרא, לא, זה שונה. אמר שאני אתם כבן דיקה בית השחיטה וזה מחלחל. בקורבן פסח זה שונה. מכיוון ששוחטים את קורבן פסח, יש מקום חיתוך בצוואר הבהמה, אז בעצם הדם יכול לצאת משם. הדם, מה שנקרא, אומרת הגמרא פה, מידב די והדם, נוזל כל הדם דרך צוואר בית השחיטה שפתוח. אבל בלי זה לא בטוח שהיינו אומרים כבלו כך פולטו. לכן פה ראייה לדבר רבא. אומרת הגמרא, אולי נביא ראייה אחרת לדבר רבא. נאמר מסיילא, הלב קורא ומוציא את דמו. לא קרא, קורא לאחר בישולו ומותר. הלב כעיקרון צריך לקרוא אותו, להוציא את הדם לפני שצולים אותו. אבל אם לא הוא עשה את זה, קורא לאחר בישולו. בישולו כבר הכוונה צליעתו. מה הייתה מלאב משום, דמרים להם כבלו כך פולטו? שגם אם בסופו של דבר, החלק החיצוני של הלב בעצם בלע דם, הוא גם ייפלט את די הצליעה. אומרת הגמרא, לא, באמת החלק החיצוני של הלב לא בולע את הדם. שאני לב דשיע, הוא חלק, הלב חלק ולא בולע כלל מהדם שכנוס בתוכו. אומרת הגמרא, טוב, נביא ראיה אחרת רבא, והערבים, סבא טפלי, היו בר גוזל על הרב, ואמר לי, אם מעלי טפלי, הב לי ויכול. יש פה מקרה אחר, רבין היה עוטף גוזל בשכבת בצק, פה מדובר שכבת בצק. הגוזל זה, לא מלכו אותו, צולים עכשיו את הכל, ובעצם הדם מהגוזל מגיע לבצק. והוא אמר רב על זה, אם מעלי טפלי, הב לי ויכול, אם יש טעם טוב בשכבת הבצק, האפוי, תן לי ואני אוכל. הרי לכאורה שכבת הבצק בלבלה, בלעה בעצם חלק מהדם שנוזל החוצה לתוך כדי הצליעה. אם זה מותר, כנראה שאומרים כבלו כך פולטו, כמו שהוא בלע, הוא גם פולט בזמן הצליעה. אלא אומרת דגמה, היית בסמידה דמיפרי, באמת אותו בצק שם שעטפו את הגוזל, זה היה של סולת, שהוא מתפורר, והדם יוצא ממנו, כי יש שם נקבים. אבל בצק רגיל, לא בטוח שהיינו אומרים כבלו כך פולטו. אז לא מצאנו ראיה דברי רבא, הגמרא מנסה להביא אולי לראות אם יש דעה חולקת. והיה רבא איקרא לבית ריש גלותא. רבא, הוא הזדמן לבית ריש גלותא, והוא אמר, תפלו לי בר אבזה, תפלו לו בר אבז ובצק וצלו אותו, והוא אמר כך, אילו דחזית את דזיג כזוזת חיוורה, אם לא שראיתי את מראה הנוזל, שזב מהבשר שהוא בהיר וצלול, כמו דינר חדש מכסף צרוף, לא אכלי ממנו, לא הייתי אוכל ממנו. אם אומרים כבלו כך פולטו, לכאורה מה זה משנה אם המראה צלול או לא? איזה אגדה כבלו כך פולטו, מה עירה כזיג, מה זה משנה אם זה צלול? אפילו כי לא זיג, גם אם זה לא צלול, למי? למה? הרי בצק האפוי, כמו שהוא בלה דם, הוא פולט דם, בצליה, כבלו כך פולטו. אלא אומרת גמרא הטעם בחיוורת הדשר, באמת תלוי ממה הבצק עצוי. שם הבצק היה עצוי, הבצק היה עשוי מקמח לבן, הוא קשה. ובמקרה של קמח לבן לא אומרים כבלו כך פולטו, גם מי שסובע כבלו כך פולטו. לכן אין פה גם ראיה שיש מי שחולק על רבה. בכל אופן, הקמח הלבן הוא קשה ולא פולט. והגמרא מתחילה את המהלכה בעניין זה דסמידה, אם מדובר על השכבה החיצונית היא סולת, בין הסמיק בין לא הסמיק שרגה, בין אם השכבה החיצונית העדימה, בין אם לא, אז מותר. דחיוורת, אם מדובר על קמח לבן, איזי כזוז, כזוז החיוור, כמו שהמקרה עכשיו עם רבה, אם היה צלול כמו דינר חדש אז שרגה מותר, אם לא אסור. עד שאר קמחים, מה קוראים בצק משאר קמחים? אסמיק, אם העדים אסור, לא אסמיק, לא העדים, זה מותר. ומה הדין במולייתא, כלומר העוף הזה שמילאו אותו בבשר קטוש, היי מולייתא, מה דה אסר אפילו פעולה תחת? מי שאוסר אותה, זה אפילו צולים אותה כאשר שמים את הפה כלפי מטה. אבל מי שמתיר, מה דה שאר, אפילו פעולה לאל, מי שמתיר אותה, זה אפילו צולים אותו כאשר פיה כלפי מעלה. למרות שאין שם נקב שאדם יכול לצאת דרכו, בכל מקרה בשר מותר, כי אנחנו אומרים כמו שבשר חיצון בלה מהדם, כך הוא פולטו, כבלו כך פולטו לגמרי. והליך את העומת הגמרא, מוליית השערים, מוליית המותרת, אפילו פומלאל, אפילו המפה כלפי מעלה, כמו שאמרנו, אומרים כבלו כך פולטו. עכשיו מתוך מה שהגמרא עסקה בעניין דם שבעודו בבשר, הגמרא ממשיכה לדון בסוגים שונים של בשר שיש בהם ריבוי דם. אומצה הגמרא אומרת, חתיכת בשר חי, שנצרר בדם בגלל שהיה מכה, הבהמה נגיד קיבלה מכה בעוד חיים חיותה, יש פה בשר חתיכת חי מהחתיכה, אחרי זה ששחטו את הבשר וכו', יש פה חתיכת בשר חי שנצרר בו דם מהמכה הזאת. או ב-A, ביצי זכר, שיש בו יותר דם, ריבוי דם, או מזרקי זוורידים שבצוואר, נחלקו בזה רווחה ורבינה. פליגי ברווחה ורבינה. עכשיו אומרת הגמרא, קודם כל, בכל התורה כולה, רווחה לחומרה ורבינה לכולה, יחתה כרבינה לכולה, בכל התורה כולה, כשיש פה רווחה ורבינה, רווחה הוא בדרך כלל מחמיר רבינה מקל, ופוסקים כרבינה מקל. לבר מהניתת, חוץ מהמחלוקת בשלושה דברים. כלומר, בשלושת הדברים האלו, אומצה, בי ומזרקי. רבו אחה לכולה, זה הפוך, רב אחה, הוא פוסק דווקא לכולה, ורבינו פוסק לכומה, ודווקא שוב פוסקים לכולה. איך אתה כרב אחה לכולה? לא פוסקים כרבינה, אבל פוסקים כרב אחה לכולה. והגמרא מבארת בדיוק את העניין, את המחלוקת. היי אומצה דה סמיק, חתכי, ומלכי אפילו דירש הרי. אם יש חתיכת בשר חי, שכמו שאמרנו, היא קצת אדומה, בגלל מכה שהבהמה קיבלה מחיים, אז חתכי, אם חתכו אותה תחילה, עשו בחתכים רבים ש... שתוך כדי המליחה או הצליה, מה שלא יהיה, אבל המליחה לעניין זה, אז אדם יכול לצאת דרכו, אז זה מותר. ואחרי זה מלכו אותו, אפילו גדירה שם, מותר אחרי זה לבשל את זה. זה כולם מסכימים. שבתי בשפודה, כמו כן, אם לא עשו חיתוכים, אלא לקחו אותו וצלו אותו, שם תחבו אותו את הבשר הזה בתוך שיפוד, שרי. כי גם אם לא מלכו אותו, הרבה, אלא רק מליחה מועטת, או רק צלי לעניין זה, מידב דייב אומרת, מה זה מידב דייב? הדם זב בשעת הצליה. אז אמרנו, או שמלאו שחתכו ומלכו, או ששמו אותו, תחבו אותו בתוך שיפוד, זה מותר. על מה נחלקו רבינה ורווחה? אחתי הגומרי, נחלקו במקרה שהניחו את הבשר הזה על גבי גחלים וככה צלו. בלי לתחוב לתוך שפוד, שיש מקום לדם לצאת, ובלי כמה לעשות חתכים. בלי גבר רווחה ורבינה, חד עשר וחד שעי. מה דעשר? מי שעושה, הוא סובב מצווה צמית. מכיוון ששמים את הבשר ישר לגחלים, זה מצמק את הבשר, מצמת את הבשר, בעצם אין מקום לדם לזוב ולזוז ולצאת משם, אלא נבלע בתוכו ולכן אסור באכילה. מהנדשר, אם מי שמתיר משבשי, והוא אומר בכל זאת, כוח הצליה, הצליה שואבת לגמרי את הבשר, גם במקרה שדחוק שם המקום. והלכת למעשה, כמו שאמרנו, הנחה כמקל משבשי, וגם בביצי זכר זה אותו דבר, וכן בי חתכינו מלכינו אפילו גדירה שהיה, אם חתכו ומלכו, מותר אפילו לבשל לגדירה. תלינו בשפוד, האם תלו את הביצי זכר אלה בשפוד וצלו אותו שריין? מידב דייב, הדם זב משם, בשעת הצליה. אך תינו הגומרים, הניחו אותם על גבי גחלים וצלו ככה, אז פליגי ברווחה ורבינה, חד עשר חד שרי, מן דעשר מצמצם, מי שעושה אמרנו שיש שם, הוא מצמית את הדם בתוכו, ובעצם הדם נבלע בבשר ואסור, מן דשרי מי שבשי, הוא טוען שהצליה בעצם הוא חום הגחלים. כן, אני אמרתי צליה לפני כן. פה זה צליה על ידי גחלים, כי זה על הגחלים. חום הגחלים בעצם שואב את הדם מתוכו, ולכן זה מותר.
וכן מזרקי גם ורידי הצוואר אותו דבר, חתכי מלכים חתכו מלכו אפילו לגדרה שערי, מותר אפילו לבשל בגדרה אחר כך, תליה בשפודה, אם תלו את, ה... את הורידי הצוואר האלה וצלו, בית, השחית... בית השחיטה לתתאי, כלומר נניח תלה את הבימה פה בשיפוד וצלה אותו, אז בית השחיטה, כלומר מקום החיתוך בצוואר, הוא פונה כלפי מטה, אז מותר, למה? כי אז הורידים בעצם הם כלפי מטה, ומיד עבדי, ואדם זב מהם דרך החתך. אך תלגום ומניח אותם על גבי הגחלים וצלו, אז פליגר רבה חבר, אבינו אחד עשר חדשר, רמנדה עשר מצמא צמית, מנדה שר מישב שייב, והיא חדה כמו שאמרנו בכל שלושת ההלכות האלה לכולה, מישב שייב, שאכן הגחלים, החום, הוא שואב את האדם מהבשר. אומרת כמו, היי אום צדי הסמיק, נגיד לחתיכת בשר שנתאדמה, חי לי אסיר, עכשיו יש חתיכת בשר ששם עודם, המוהל שיוצא מהבשר הזה, השאלה אם זה מותר לשתות את המוהל הזה. את הנוזל קצת אדום הזה. אז לפי רווחה, האומצה להסמיק חד יעשיר, גם רווחה שהוא הקל לעניין אומצה שהתאדמה וצלה אותו לגבי גחלים, כאן הוא אוסר לשתות את המועל שיוצא ממנו. אבל אם לא אסמיק, אם הבשר הזה לא התאדמה, כלומר אם בסימן של דם צרו, אז חי לישר, אז המועל שיוצא מהבשר מותר. הוא תלוי כמה אדמימות יש בתוך המועל. אבל רבינה אמר, אפילו לא אסמיק נמי חי לישר, אפילו רבינה... גם אם לא הדימה, אז עדיין אסור לאכול, אסור לשתות דמועל שיוצא מהבשר הזה. אי אפשר לדליפה שוריה כדי דמה, למה? אי אפשר, לא ייתכן שלא יהיה שם במועל איזה חוטים של דם, ויש שם איזה דם, גם אם לא רואים אותו במפורש, לכן רבינה אסר את זה. אמר למר בר ממר, המימר לרבשי, אבא מגמל הגמוי, אבא היה גומע, המימר היה גומע את המועל שיוצא מהאומצה. איגד אמרי, יש אומרים, רבשי גומה מגמל הגמוי, יש אומרים שרבשי בעצמו היה נוהג לגמוע את המועל הזה. אמר למר בר מרימר, מר בר אמימר לרבשי, אבא היחד דחלית באחד הזימנה. אבא היה נוהג שהחומץ שהוא שרה בו את הבשר צלי פעם אחת, כי להוציא את הדם, תול אותה נחלית בי. הוא לא היה שוב שורה בו בשר פעם שנייה, כי החומץ הזה כבר אין לו כוח להפליט את הדם. פעם אחת הוא יכול להפליט את הדם, פעם שנייה לא. במה מדובר כאן? מדובר כאן על אם צלו בשר על גבי גחלים. חששו שעדיין נשאר שם קצת דם, להפליט את הדם הזה, את שאריות הדם, היו שורים את הבשר בחומץ. אז המימר היה נוהג שלא להשתמש לצורך זה בחומץ פעמיים. רק פעם אחת. כי הכוח של החומץ, החריפות של החומץ, יכול להוציא את שאריות הדם רק פעם אחת ולא פעמיים. מה יש להם אחד המתאמה דחלטינן בי? אז שואלת הגמרא, מה ההבדל בין חומץ זה שכבר חלטו בו פעם אחת? למה לא משתמשים בו עוד? מיכה למתאמה. חמתם זה חומץ חלש מטבעו שכן חולטים אותו. אז עונה הגמרא, הטעם איתה לקיוע דפרה בעיני. החליטה לקיוע דפרה בעיני. בחומץ חלש, אז החמיצות הטבעית של הפרי עומד עדיין בעינה. ולכן, הוא לא נחלש בגלל שהוא הוציא דם, אלא זה חלש באופן טבעי. עדיין לא השתמשו בו להוציא את הדם, ולכן לא נתמעט לגמרי מכוחו. הוא יכול להוציא מה שהוא יכול להוציא. למרות שהוא חלש מאופן טבעי. אבל אחר, במקרה שחומץ כבר השתמשו בפעם אחת, ליקה לקיוע דפרה בעיני. אין כבר את החמיצות של הפרי בעינה. כלומר, אין בכוח, אין את הכוח הבסיסי שצריך להפליט את הדם מהבשר, את שאריות הדם מהבשר. הגענו להמשך המשנה, אין צולים את הפסח, לא על השיפול, לא על ההשכלה, ועין העמוד א', זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. חזק וברוך.